לצערנו לפני פסח לא יכלנו לקחת את הסעודה, הסעודה לא לנו שהתאפשר לנו לקחת אותה בחסד אלוהים. והגענו לקראת חג השבועות, יום שישי הקרוב, אם שמתם ביומן, זה חג השבועות, חמישי זה ערב חג השבועות, וחשבנו לדבר קצת על הנושא הזה. חג השבועות לכולנו, חג שבועות שמח, גם לכל עם ישראל כמובן, באמת שלנו חג מבורך. אני חייב לומר שמה שנלמד הערב מאוד מאוד רחוק מהמציאות שהייתה פעם, כפי שאנחנו נראה, בתקופת התורה. היום המצב השתנה לחלוטין, אנחנו נראה את זה בהמשך. כפי שכולנו מבינים, לחג השבועות יש כמה שמות, כל שם יש לו משמעות, גם חג הקציר, גם חג הביקורים. למה חג השבועות? חג השבועות יש לו התייחסות גם בתורה, גם בברית חדשה. ואני רק אזכיר למה שבועות. כי המועד של חג השבועות הוא 50 יום לאחר הפסח. אתם דרך אומרים 50 ביוונית, פנטקוסט. שמעתם, פנטקוסט זה 50, יש משקה פנטקוסטלי, מפה הם לקחו את השם, זה 50. אז זה חג השבועות, זה המועד שלו. אנחנו בשלב הראשון, אני אבוא בקצרה, כי אין הרבה מה להרחיב, כפי שתתו. ההתייחסות לחג השבועות מהתורה, ובחלק השני שיותר ארוך, נדבר מהברית החדשה. בוא נראה מה, לפי מה שכתוב בתורה, אני לא אקרא את הפסוקים, אני חושב שכולנו מכירים אותם. הופיע בכמה מקומות בתורה. דבר ראשון זה שבתון, כמו כל יום שבת, לא לעשות מלאכה, יום שמוקדש לאלוהים, יום קדוש, יום מיוחד, ברור לגמרי, אין מה להרחיב, כמו כל יום שבת, הלאה. לפי התורה אתם יודעים, כל בחור יהודי מגיל מסוים היה אמור לעלות לבית המקדש, אחד משלושת הרגלים, רגלים של רגליים, פסח, שבועות וסוכות. ושבועות זה הרגל השני שמכל הארץ עלו לירושלים, לבית המקדש, בתקופה הישנה. הלאה. דבר שלישי, היו כל מי שהגיע חייב להביא ביקורים. אתם שביקורים זה הדבר הראשון, בכור. הדבר הראשון, נראה איזה פרטים בהמשך, להביא לבית המקדש. מקום אחר אלוהים אומר, ולא יראו פני ריקם. אין כזה דבר שאדם בא לבית המקדש עם ידיים ריקות, אין כזה דבר. חייב להביא משהו לעובדים בקודש, לכהנים וללווים. הלאה? אגב, רשמתי רק הערה, מנחות מה שנקרא, וגם קורבנות, אם תקראו טוב, הייתה שם הקרבת 14 בעלי חיים היו צריכים להקריב בחג השבועות. 14. איפה היום אנחנו ואיפה הדברים האלה? בלתי אפשרי. הלאה. אחד המצוות, במיוחד בחג הזה, חג קציר, כשאוספים את כל התבואה, לא לשכוח את אלה שאין להם, גרים שיצרפו לעם ישראל, ועניים, המצווה המפורסמת של לקט, שכחה ופאה, יש כולנו יודעים מה זה, להשאיר לעניים, אל תאסוף את כל היבול, תשאיר חלק לאלה שאין להם, תהיה נדיב, אלוהים דאג לאנשים האלה, וידע שתמיד יהיו עניים, ואלוהים דאג גם לאנשים החלשים האלה, במיוחד בתקופה יהיה הרבה יותר קשה. מה הדבר האחרון, מי שיודע אולי, מילה אחת, לעזור, במיוחד לחג הזה נאמר, אני אעזור לכם טיפה, לשמוח. תחשבו רגע, אנחנו מדברים עכשיו, אתם רואים, בתחילת האביב, קצת אחרי פסח, השדות מלאים תבואה, חיטה, שעורה, תחשבו גובה של מטר יותר אפילו, ועכשיו מתחילים את הקציר הראשון. ויש המון המון תבואה בשפע, השדות מלאים, יהיה הרבה מה לאכול. אתם שמחיטה ושעורה עושים בין היתר לחם וגם דברים אחרים. לשמוח בכל הברכה העצומה הזאת שאלוהים נותן שפע רב. אם לא יהיה מזון, יהיה רעב, ברור מה יקרה. אז אלוהים בפירוש ציווה למנו לשמוח על כל מה שהוא מברך אותו. לפי מה שבדקתי, אלה נקודות שיש להם התייחסות בתורה לגבי חג השבועות. אלה נקודות העיקריות, ואני לא ארחיב יותר מדי, אני מעריך שכולנו מכירים את זה. ואני עכשיו רוצה לשאול שאלה קטנה, דעתי מאוד חשובה. מתוך הדברים שכתובים כאן, מה אנחנו היום, כיהודים משיחיים, יכולים וצריכים לשמור? זו שאלה מעניינת. בואו נתחיל עם השבתון. אפשר וצריך לשמור? מה אתם אומרים? כמובן, יום שישי הקרוב, יום שבתון. אנחנו לא עובדים ולא עוסקים בדברי החול, באמת משתדלים יום לכבוד אלוהים, מקרא קודש. ברור, השבוע זה השישי ושבת, אחד אחרי השני. זה ברור לגמרי. הלאה, כמו כל שבת. מה עם עלייה לרגל? אין בית מקדש, אין לאן לעלות כמובן. לא רלוונטי, כבר כמעט 2,000 שנה, מאז שבית המקדש השני נחרב, לא ניתן כמובן. זה ברור. לגבי הבאת ביקורים, שמתי כאן קו, למי נביא? אין כהנים, אין לוויים, כל מה שקשור לבית המקדש, וכדאי לזכור שהמון מצוות בתורה, עם דגש על הקרבת הקורבנות, קשורים לבית המקדש, ואין את זה. אז ברור שאי אפשר לשמור. אני חייב להגיד שלא נתבלבל, מי שמכיר גם בזכריה בסוף וגם בדניאל, סליחה, ביחזקאל, לא בדניאל, ביחזקאל בסוף, ברור לגמרי, לפי מה שכתוב, שבקץ הימים שוב תהיה הקרבת קורבנות, כדאי לדעת, בית המקדש שיבנה בירושלים, מי שלא מכיר, תקראו את הפרק האחרון בזכריה, פרק י' ד', יש שם הרבה פרטים, זה יחזור להיות. אז עכשיו בתקופת זמן של כמעט 2,000 שנה, זה בלתי אפשרי, אבל יום אחד זה יחזור להיות, כשישוע יבוא לעולם בביאתו השנייה, זה יחזור להיות, ברור לגמרי. השאלה הבאה, מה עם דאגה הנושא של לקט שכחה ופאה? שוב, האמת היא שעבורנו זה לא רלוונטי. אני חייב להגיד בשמחה, היום בשונה לתקופה היא, עד כמה שנבין לפחות אצלנו בארץ, נדבר על המדינה שלנו, אין כזבה אנשים רעבים ללחם. אין דבר כזה. שלא תן הבנות. מי שאומר שהוא רעב לחם, הוא לא אומר את האמת. יש ביטוח לאומי, דואגים לכל האנשים לצרכים הבסיסיים. חד משמעית, יש ביטוח לאומי, דואגים לאנשים האלה. ברור שאם אנחנו מרגישים לעזור לבן אדם, אח או אחות או משכנו, עושים את בשמחה, כחלק מהנדיבות שלנו. אבל לנו גם אין שדות חקלאים, אין חיטה, אין שעורה. לכן המצווה הזאת היא לא מעשית עבורנו, ממש לא. היום אני לא מכיר בארץ אנשים עניים שהולכים לשדות ללקט ולאסוף תבואה, אני לא מכיר דבר כזה. זה באמת לא מעשי. מה עם הדבר האחרון? על זה לא רלוונטי. מה עם השמחה? אני לא שם שאלות אתכם. כתוב לשמוח, לא? אז לשמוח? להשאיר את זה? אני שאל שאלה אחרת, אני טיפה אחדד. האם יום שישי הקרוב אנחנו אמורים לשמוח יותר מאשר כרגיל? אני שואל, שאלה תמימה. אני לא, אני אגש כולנו. אנחנו רואים בתקופה אחרת, תודה לאל. מה אומר פה? שמחו בכל עת, תמיד, ושוב אני אומר, שמחו. אני לחכות יום אחד בשבוע, לא רציני, 365 ימים שנה. אנחנו שמחים כל הזמן. לכן מה שעשיתי כאן, תשימו לב, שם זה קו מקווקו קטן כזה. זה לא לבטל, תמיד טוב לשמוח. אבל בוא נאמר, תודה לאל, השמחה שלנו היא כל הזמן. ותשימו לב גם, על מה הם שמחו? הם שמחו על היבול, על החלק החומרי שאלוהים נותן להם. אבל יש להם שמחת רוח הקודש שלא הייתה להם. אין כאן שום מקום להשוואה. שום מקום להשוואה. באמת, יש לנו חסד לא יתואר. לא יתואר. טוב, זה אחרי ההקדמה הזאת. אני רוצה רק כמה דברים קטנים להדיש. מה בכל זאת צריכים ללמוד מהדברים האלה? רק כמה נקודות. בשמות כף ג' 16, וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, יש להביא לכהנים לבית המקדש. הזכרתי את זה מקודם. כלומר, אלוהים מצווה את הבכור, את הראשון, להביא לכהנים לבית המקדש. חד משמעית. הלאה. אלוהים ציווה להביא את ראשית היבול, שוב, שקוצרים את החיטה השעורה, לא למהר לקחת, להכין אוכל, ראשית כל להביא לבית המקדש, עולים לרגל, ולאחר מכן, איך שכתוב כאן, מותר להם לאכול את יתר היבול. בסדר, מותר לכם. אבל ראשית כל, לכהנים. אם תעשו את זה, אלוהים אומר, אני אברך אתכם. אלוהים דרש את זה. הלאה, דבר מעניין, היו צריכים להקריב קורבנות. אני שוב לא מרחיב יותר מדי, אני רק נוגע בנקודות, בדברים כתדבר, זה פסוקים 19, 21, זה נאמר בצורה כללית, זה נכון לגבי כל הקורבנות. מה אלוהים אומר? כל הבכור, תשימו לב, אשר יוולד בבקחה ובצונחה, הזכר תקדיש לאדוני אלוהיך. דילגתי כאן קצת, ואחרי זה הוא כותב ואומר, וכי יהיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו לאדוני אלוהיך. כי מה קרה? המנו ידע צריך להרכיב קורבנות. כשנקרת בעלי חיים חזקים, בריאים, טובים, חבל להקריב אותם, לא, עדיף להשתמש לאכול אותם, לשחוט לאכול אותם בשר, לא. אלוהים לא רצה שמנו ייתן את בעלי החיים הפגומים, אלה שלא לא מספיק טובים, חולים וכך, בשום פנים ואופן לא. הוא רצה שהם יהיו תמימים, זה מופיע בהרבה קשרים, אתם יודעים, זה מה שאלוהים ציווה. האם עמנו ישראל הקפיד תמיד לתת לאלוהים את בעלי החיים הכי טובים עד אז? מי שמכיר את הכתובים, רחוק ממה שאלוהים ציווה, לצערנו הרב, רחוק מאוד. וכאן מה שאני רוצה לומר, חשוב שנבין את זה. אלוהים רוצה ללמד אותנו, לא רק את עמנו ישראל בעבר, גם אותנו. אנחנו צריכים להבין שהוא אמור להיות במקום הראשון, כפי שהיה אז, בתקופה הישנה. זה גם היום, זה תמיד ככה. אלוהים במקום הראשון בחיים שלנו. זה מאמין אמיתי. לפני כל דבר, אבל לא רק זה, דבר שני, לתת לו לא רק את הראשון, את המובחר ביותר. אני אתן דוגמה קטנה, אני אוהב להיות מעשי. אחד הדברים שאנחנו אמורים לתת לאלוהים, אני אומר, אנחנו עושים את הכל מתוך הכרה ואהבה, זה הזמן שלנו. זמן זה דבר יקר וחשוב, וכולנו עסוקים, אני מסכים. אני חייב להגיד לכם משהו קטן. לפני המון שנים, שהייתי בשנות ה-20 לחיי, אני נהגתי בערב, אחרי יום עבודה, נהגתי בערב לפתוח את הכתובים, חצי שעה פחות יותר, ולקרוא ללמוד. זה היה ב-9:30 בערב. ושמתי לב שאני עייף, אחרי יום שלם, והייתי מנמנם, הייתי לבד, היה לי דירה קטנה, הייתי מנמנם, אחרי זה אמרתי, רגע, מה אני עושה? מה אני עושה? צריך בסוף היום לעשות וי כזה שפתרתי את הכתובים, מה אני עושה? צחוק מעצמי. היה לי קשה להתרכז, אני מודה. אני נורא אמיתי איתכם. לפני מי אני עושה הצגה? ואמרתי, זה לא יכול, זה משהו כאן לא נכון. אני נותן לאלוהים עכשיו את הזמן האחרון שלי ביום, מה שנשאר לי. החלטתי לשנות את זה. כל בוקר אני קם יותר מוקדם, שמתי שעון מעורר, זה מה שעשיתי. הדבר ראשון שהחלטתי להקדיש באמת הזמן לאלוהים, קר להתחיל את היום, גם זה יצא דווקא טובה. אבל יש כאלה בערב ערניים, אין בעיה, זה אין כאן כללים. אבל באמת למצוא זמן מובחר לעבודת האלוהים, מגיע לו המקום הראשון. אני לפעמים שומע על אחים אחיות, שזה מאוד מפליא אותי, פתאום יש שם איזה משהו, אירוע, הם מוכנים לוותר על השפה בקלות רבה. לי זה מאוד מאוד מוזר. אתם כמה פעמים אני ויתלתי על דברים בגלל השפות? עשרות רבות של פעמים. איזה שאלה? זה הכי חשוב, מלכות אלוהים, באופן אישי, במשפחה. אני הילדים שלי לא שלחת אתם לשום חוג, תאמינו לי, למה? שתהיה לנו השפה כל יום. אני אומר לכם, שאי אפשר לשלוח ילדים לכמה חוגים בשבוע ולעשות שפה כל יום. זה בלתי אפשרי. תנסו, תראו. השכלכית, מה הכי חשוב? זה הכי חשוב. ואני אומר, שלא יהיה בתיאוריה. ככה לחיות אל הרגלי חסידות נכונים לפני אבינו שבשמיים. הנה, אתם רואים. את הראשון ואת המובחר, מגיע לו. שימו לב שגם ישו אומר את אותו עיקרון, לבקש בראשונת מלכות אלוהים את צדקתו, וכל יתר הדברים ינתנו לנו. ברור שאנחנו צריכים לעבוד, ללמוד וסידורים, זה ברור. אבל החלק הרוחני בחיים, המקום הראשון, הכי מובחר. אני מציע לכולנו, מי שעדיין לא אימץ את זה, לאמץ, זה חלק ממה שנקרא הרגלי החסידות, גודלינס, הרגלי החסידות. ככה לחיות, דרך חיים, דרך חיים רצויה בין אלוהים. בואו נתקדם קצת הלאה, ואני רוצה להדגיש דבר שאני ארחיב עליו מיד. יש מאמינים, מאמינות פעמים כאילו קשה להם להקריב עוד משהו למען אלוהים. אני רואה את זה. קשה להם, כאילו מתייסרים. אני שואל למה. אם יש לנו באמת הבנה עמוקה, מקודם שאלנו כמה שירים מאוד יפים, אני כששמת לב למילים, כל מה שאנחנו מקריבים, הכל, זה כמעט אפס. אני לא רוצה שזה אפס. כמעט אפס לעומת מה שאלוהים עשה עבורנו. תראה, אנחנו מזכירים את סעודת האדון. ישו אומר, מדי פעם, בכל עת, אין כללים כמה פעמים בשנה. לזכור את מותו לצלב. זה הכי חשוב. ישו לא מבקש שנזכור את הולדתו, אלא את מותו לצלב. שנזכר, ואנחנו מקדישים ערב שלם הדגש כאן על מותו של ישוע בצלב. אני חייב לומר באופן אישי, למרות שאני הרבה שנים עושה את זה כמו רובנו, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. אני לא מנסה במילים לחוטיות להסביר את גודל ההקרבה שלו. זה מעבר לבינתנו. אותו אחד שברא את היקום הזה, הוא בא להיות בן אדם, הכתיפו לו סתירות, מכות שוטים. אנחנו לא קולטים את זה. מעבר לבינת בן אדם. אנחנו באמונה מבינים שאין דבר יותר נעלה מזה, לא יכול להיות. שכתוב ביוחנן ג' 16, כי כה אהב אלוהים את העולם, את אשר נתן את בנות יחידו, למען לא יאבד כל העמים בו, כי מחיה חיי עולמים. שימו לב, אלוהים לא רק דיבר, אלוהים עשה, הוא שלח את בנו, וישוע מת על הצלב. לכן אני אומר, שלאף אחד ניתן לו תהיה הרגשה, חס וחלילה, שאנחנו אפילו כביכול נדרשים להקריב יותר מדי, זה לא לעניין, באמת שלא. בואו נעשה השוואה קצת קטנה, מה נעשה עבורנו? אני מיד ארחיב על הרעיון זה קצת. לא לשכוח. עכשיו אני שואל שאלה כזאת. אנחנו יודעים שישוע נצלב בערב הפסח, אחרי הצהריים, ממש מהשקיעה, אחרי זה מיירו לקבור אותו לפני שתהיה השקיעה. למה דווקא נצלב בערב הפסח? מה הסיבה? מאוד פשוטה, לפי הכתובים כמובן. נו, מה הקשר בין ישוע לפסח? אני רוצה לשמוע. כמובן, אני אזכיר לכולנו, ישוע הוא שה הפסח, זה כתוב ברור. פסחנו הנסבח בעדנו המשיח, זה בקורינים כתוב. תראו איזה דבר, זה באמת, עלינו זה כל כך ברור. הדם הזה שמרחו על המשקוף ושתי המזוזות, הדם הזה, הוא הציל את מי שהיה בתוך הבית. מה, שאלוהים עובר לראות איפה יש את הדם, הוא צריך לדעת שיש שם דם, אבל הוא דרש את הדם הזה. זה דם המשיח, שמת על הצלב. ולכן, העיתוי הזה, הוא לא מקרי, ישוע ידע בדיוק מתי הוא צריך למות על הצלב, לקראת ערב הפסח. ממש מדהים. הוא שה הפסח האמיתי. וכשה לכך, שוב, אנחנו... כיוון שאנחנו בסעודת האדון הערב, אני אומר, שוב יש כאן תמונה, אתם רואים, שום תמונה לא יכולה לתאר את מה שעבר עליו, על הסבל הלא יתואר, גם בגן גת שמני, וגם כל התהליך שהוא עבר, זה פשוט לא נתפס. המילה האחרונה שישוע אמר, נשלם, נשלים את הכל, הוא לא נשבר. הלוואי, עלינו. אני רוצה לעבור עכשיו לברית חדשה. כפי שראיתם, מהתורה אין הרבה עבורנו היום לעשות. אין הרבה, יש כאן דברים, נקודות, טוב לזכור לדעת. בברית חדשה, כפי שאנחנו נראה, יש משהו הרבה יותר משמעותי עבורנו. אתם זוכרים מה זה, נכון? פנטקוסט. בברית חדשה, שבועות זה חג מתן רוח הקודש. אין מה להשוות את הערך של שבועות לפי התורה, לעומת הערך של שבועות לפי ברית חדשה. אין מקום להשוות, שלא תהנה הבנה. חג מתן רוח הקודש. אני אדבר על זה כמובן בדקות הקרובות. ואני רוצה להזכיר לכם בקיצור, מעשה השליחים פרק ב', ארבעת הפסוקים הראשונים. ביום מלות שבעת השבועות, והתאספו כולם לב אחד. והיה פתאום קול רעש מן השמיים ככל רוח שערה, וימלא את כל הבית אשר ישבו בו. ותראינה אליהם לשונות נחלקות ומראיהן כאש, ותנוחיין אחת אחת על כל אחד מהם. וימלאו כולם רוח הקודש, ויחלו לדבר בלשונות אחרות, כאשר נתנם הרוח להטיף. אני רוצה להדגיש כאן שני דברים. דבר ראשון זה ביום מלות שבעת השבוע, בדיוק הגיע יום חג השבוע. אין לדבר על זה. ומה קרה? פתאום נשמע רעש אדיר, זה היה בירושלים, ראו לשונות אש פיליות כאלה. נחות על כל אחד שהיה שם. ומה שאני רוצה להדגיש, כולם נמלאו ברוח הקודש. כל מי שבבית הזה, יש שם עשרות אנשים, נמלאו ברוח הקודש. מה קרה כאן בזה? איזה התגשמות של דבר שישוע אמר קרה כאן? התפילה ברוח הקודש. ישוע הבטיח, יותר נכון, יוחנן המטביל אמר את זה, אני טובל אתכם במים, יבוא אחד אחרי יותר גדול ממני, יטבול אתכם ברוח הקודש ובהם. הנה, זה ההבטחה. הם נטבלו כאן ברוח הקודש. והם דיברו בשפות שבכלל לא הכירו, כפי שאנחנו נראה מיד, שאני לא אפרט יותר מדי, היה שם מאורע פילי בצורה לא תתואר, לא, משהו יחיד בהיסטוריה האנושית, שבועות לפני כמעט 2,000 שנה. אני רוצה קצת להכיר לנושא הזה, לטבילה ברוח הקודש. ישוע טבל אותם ברוח הקודש. לפי הבנתי, כל מאמין מאמינה שנטבל ברוח הקודש, אחת המשמעויות היא שהוא מתמלא ברוח הקודש. כמו לפי הבנתי שאדם נטבל במים, כולו נכנס לתוך המים, הוא מוקב במים, אותו דבר כאן, האדם מתמלא כולו ברוח הקודש, בחלק הפנימי שבו כמובן. זאת אומרת, שנמלאו ברוח הקודש, הם נטבלו ברוח הקודש, זה ברור שזה אותו הדבר. אין דבר יותר חשוב עבור כל אחד מאיתנו מאשר התבילה ברוח הקודש. כשעל האמת הזאת נחזור כל ימי חיינו. בלי רוח הקודש אין על מה לדבר. אני אומר, אין על מה לדבר, אין טעם להמשיך. הייתי אומר שתי נקודות. הדבר הכי חשוב עבורנו לדעת רצון אלוהים. כולם מסכימים. יש פה לא מעט צעירים וצעירות, מתחילים את החיים. הם שואלים, מה לעשות? אני אומר לכולנו, כי אני אדם קצת יותר מבוגר, זאת שאלת מאוד חשובה. כי אם מישהו מאיתנו לא עושה את רצון אלוהים, הוא בבעיה. היא בבעיה, שנבין את זה. המצב האידיאלי להיות ברצון אלוהים, זה הכי טוב עבורנו. אלוהים רוצה לתת לנו את הטוב ביותר, לא פחות שנבין את זה. אני גם אומר את זה באופן אישי, תוך ניסיון כמובן, אבל נכון לכולם. לדעת מה לעשות, ולא פחות חשוב, הכוח לעשות את זה. תסכימו שלא פעם יש דבר שאנחנו מבינים שהוא נכון, אנחנו מרגישים שאין לנו מספיק יכולת לעשות את זה. באמצעות רוח הקודש מקבלים את שתי האיכויות האלה. גם לדעת מה רצון אלוהים, וגם היכולת למלא את רצון אלוהים. אף אחד מאיתנו שלא יגיד, אני לא יכול. אין כזה דבר. פעולה פשטנית זה נכון שאני לא יכול, אבל עם רוח הקודש בנו זה אפשרי. רוח הקודש נקרא, אתם יודעים, גבורה. מקום אחר הוא אומר, עוז ממרום. זה כוח אלוהי, זה לא משהו אנושי. אני שואל, מה יותר חשוב מזה? אני חייב להגיד לכם מהרה קטנה, לאחרונה דיברתי עם ביתי, היקרה יעל. שאלתי את השאלה פשוטה, יעל, היא באה בת 28, לא ילדה קטנה. האם את בטוחה שאת עושה את רצון אלוהים? התשובה שאתה היא כן. אין לי מה להמשיך. לי אין מה להמשיך. זה לא תפקידי. היא מאמינה שרצון לבוא להתחתן עם רפאל, שיתחתן איתו. זה אחריות שלה, ואני אומר לכולנו, אחריות אישית. גם לא נמהר לקבל החלטות, אבל רק שבטוחים שזה הדבר הנכון, לא לעשות טעויות, לא לעשות טעויות. דבר אחרון, בקשר לזה, הייתי אומר, זה המצב, זה אלה חיים שיחיים. להיות מודרך על ידי רוח הקודש כל הזמן, אנחנו מקבלים החלטות גדולות וקטנות, לקבל את הדרכה ולעשות את הדברים הרעים. אלה חיים שיחיים. רוח הקודש מדריך אותנו בכל דבר. מלמד אותנו באופן אישי כל דבר. לא צריך אף אחד. אנחנו לא צריכים יועצים והכל, באמת שלא. הוא נותן כל מה שצריך. אני אומר לכם. אין כמוהו. אין כמוהו. יועץ, כמו שנאמר לי ישוע, יועץ אל גיבור, אבי עד וכל הדברים האלה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה קטנה. למה אלוהים החליט, אלוהים או ישוע, ישוע אלוהים, לא משנה, לתת את רוח הקודש למאמינים דווקא בשבועות. יש לכם רעיון? למה דווקא בשבועות? בדיוק ביום שבעת שבועות. חג השבועות. למה? התשובה בעיניי מאוד פשוטה. לא אם חשבתי על זה, אבל התשובה בעיניי מאוד פשוטה. אז בואו נגיד לכם. במעשה אחשים ב' אני ממשיך את מה שקראנו מקודם. אני אבוא לחלק מהפסוקים. שימו לב, אחרי שרוח הקודש צלח וכולם נמלאו ברוח הקודש, מה אנחנו קוראים? בירושלים היו יהודים, אנשים יראי אלוהים, אנשי חסד, מכל גוי וגוי אשר תחת השמיים. תשימו לב, שבועות זה החג השני שבו היו צריכים לעלות לרגל. לא רק מארץ שלנו, מצפון, מדרום, אלא באו יהודים, יראה אלוהים, מכל מיני מדינות מחוץ לגבולות הארץ. כתוב את זה כאן, מכל עם ועם, גוי וגוי. באו המון המון יהודים לבית המקדש, לחג השבועות. זה קורה רק 3 פעמים בשנה, תזכרו. זה הפעם השנייה אחרי פסח. ויהי ביות כל הרשע, הוא שמעו רעש אדיר, ויקבצו עמרה והיו נבוכים, כל איש ואיש שומע אותם מדברים, ושפת עמו. הם היו עמומים אנשים, לא הבינו מה קורה כאן. נבוכים ומשתוממים ואומרים אחד לשני, כל אלה שמדברים הם גלילים. אם אנשי הגליל נחשבו לאנשים מאוד פשוטים, פרימיטיביים, שבכלל לא היו משכילים, איך הם יודעים לדבר בכל מיני שפות, כמו לדוגמה, פרטיים, מדים, אילמים. אם תקראו שם מעשה השליחים, לא כתבתי, יש שם לפחות 15 מקומות שונים שמוזכרים. לפי מה שראיתם כאן, כתוב כאן מה שמודגש כאן, אתם רואים, מכל גוי ויום גוי. כלומר, ככה אלוהים דאג, שדווקא בחג הזה, חג השבועות, אלוהים כמה אני יודע הכל, שבאים יהודים מכל מיני מקומות בעולם, אז שהמאורע זה יקרה. ומשמעו את השליחים מדברים בשפות שלהם, אבל לא רק מדברים בשפות שלהם, תשימו להם, הם גם יהודים, גם גרים, שומעים אותם מספרים בלשונותינו גדולות האלוהים. תחשו אדם, אני יודע מה, שהיה שפה, איך נקרא לה שם? פרטית, אני לא מכיר את השפה הזאת, מדית, אילמית, אני יודע כל מיני שמות שאני בכלל לא מכיר אותם, פתאום אנשים שומעים, מישהו משבח את אלוהים בשפה שהם יודעים מאיפה שהם באו. פשוט זה מה שכה דיבור בלשונות. זה התופעה, עד כמה שאני מבין, היחידה בהיסטוריה, היא גם לא תחזור אותה. ואיך שכתוב, הם גם היו נבוכים וגם משתומם, איך זה יכול להיות? אתם יודעים, יש שם חלק שאמרו שהם שיקורים, תמיד יהיו כאלה, אתם יודעים. אני רואה יעל קצת קלה, בוא נחליש את המזגן טיפה, איפה זה דני? איזה? אתה יכול להחליש טיפה? שלא תסביר. לא, בסדר, קרי, לי זה בסדר. טוב, שימו לב מה קרה כאן. אחרי זה פטרוס, אני לא אקרא את כל הפרק, זה פרק ארוך. פטרוס הסביר להם בדיוק מה קרה, מי זה ישוע שהם צלבו אותו. תראו מה קרה. ויקבלו את דברו בשמחה ויתבלו, וביום ההוא נוספו כ3,000 נפש. אתם קולטים את המספר הזה? ביום חג השבועות, 3,000 יהודים האמינו בישוע. הם נתבלו והאמינו בו. אני חייב להגיד לכם, מי שלא יודע, כדאי שתדעו, במדינת ישראל היא כבר בת כמה? בת 74, אני יודע, משהו בזה? לא, 72, כן. אני אומר לכם שמדינת ישראל ב-72 שנים האחרונות, לא באו לאמונה 3,000 יהודים. אני אומר לכם, זה בדוק. רוב אלה שמאמינים בארץ מקורם מחוץ לארץ. מרוסיה, ארצות הברית, אתיופיה והמון מקומות. ישראלים פה בארץ, סברים, שהאמינו בישוע הם פחות מ3,000. זה בדוק מה שאני אומר. ופה ביום אחד 3,000. אני יודע שהרבה מאמינים, הם קוראים את זה, מה זה באמת מרשים. הלוואי שזה יקרה עכשיו, אבל זה לא קורה. אתה יודע שמדי פעם עוד מישהו נוסף לגוף משיח, השבח לאל, אבל זה לא קורה. מאז קורה המדינה. מילים אחרות, ברור שהייתה כאן התעוררות רוחנית עצומה. דווקא בשבועות שהבשורה של ישוע תופץ לא רק פה בארץ, גם לכל האנשים האלה שחזרו למקומות שמהם הם באו, הם יכלו לדבר עם אחרים מה, על העדות האדירה הזאת. זאת הייתה עדות על טבעית. ולפי הבנתי, זו הייתה הכנה ראשונית לקראת הבשורה על ידי פולוס ואחרים שאחר כך בישרו בין הגויים גם ליהודים, אתם יודעים, אלוהים נתן את הדחיפה הראשונה הזאת. פשוט מדהים. לכן, להבנתי, אלוהים החליט שצריכת רוח הקודש תהיה בשבועות. ככה אני מבין מתוך ההקשר. אני רוצה עוד כמה מילים. למה התבילה ברוח הקודש כל כך חשובה, הזכרתי מקודם. אני רוצה להדגיש עוד צד אחד. תראו, אני קורא מאפסים א', 13-14. ואשר גם אתם נטועים בו, בישוע הכוונה, אחרי שאומרכם דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ואשר בו, כשהאמנתם בישוע כמובן, גם נחתמתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש. אני לא אכנס לפרטים. כשאדם מאמין באמת בישוע, אלוהים יראה את הלב שלו, הוא אמור להתאבל ברוח הקודש. זה חותמת, ואז הוא אמור להתחיל חיים חדשים. כשיש אמון, זה מה שכתוב כאן. משיר ואומר ככה, כי זה ערבון ירושתנו, לפדות לו עם סגולה לתלת כבודו. אני רוצה להתמקד טיפה במילה ערבון. לדעתי המושג הזה מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי. אתם מה זה ערבון במילה אחרת אולי בעברית? ערבון, גם בדקתי במילון קצת לדייק. ערבון זה פיקדון, משהו דומה לפיקדון. ובשפה פשוטה אני אסביר זה טיפה, למה זה כל כך חשוב. זה כסף או רכוש כלשהו שמוסרים אותו לבן אדם כדי לקיים את ההבטחה של אותו אדם שמוסר. אני מוסר למישהו פיקדון ואני מבטיח לו משהו. הפיקדון אומר שההבטחה של הבן אדם היא תקוים. ואני אסביר בצפה פשוטה, אתן דוגמה קטנה. נראה שיש לי דירה שעובה מיליון שקל, בא לבן אדם ואומר, תשמע, עוד שנה אני קונה את הדירה הזאת, תשמור לי אותה. אני מבטיח לך. מה אתה מבטיח? אולי לא תעמוד בהבטחה שלך, מה זה דיבורים, לדבר זה לא חוכמה. מה הוא אומר לי, אתה יודע מה? אני נותן לך פיקדון של 100,000 שקל. ערבון, פיקדון של 100,000, כך עכשיו, 100,000 שקל. אני מתחייב שעוד שנה אני מוסיף עוד 900,000, תקבל את כל הכסף. אם אני לא נותן את ה-900,000, הלכו לי 100,000, הכסף שלך. עכשיו, עוד שנה תקבל את היתר. זה אומר, תשמור את הפיקדון הזה. עכשיו, אני חושב שאדם נורמלי לא מוכן לוותר בקלות על 100,000 שקל. אם הוא מבטיח, הוא אמור לקיים, ונחה שוב שזה נעשה בצורה מסודרת. לצערנו, בני אדם לא תמיד מקיימים, אני חושב שעכשיו בעקבות הקורונה, יש לא מעט אנשים במצב כלכלי קשה מאוד, שלא יכולים אולי לעמוד בחורות מסוימים, זה סיפור אחר. אבל כשאלוהים מבטיח, אנחנו יכולים להיות בטוחים ב-100% שהוא ימלא את הבטחתו. עכשיו, מה אלוהים מבטיח לנו דבר הכי חשוב? שהוא ייתן לכל אחד מאיתנו את חיי הנצח. יותר מזה אין. חיי הנצח. בירושלים החדשה להיות לנצח. אני חושב, לרבי זכריה אשריו שהגיע לזה. ועכשיו רק מחכה להגיע לשם, לירושלים החדשה, ועוד רבים אחרים שנפרדו מאיתנו. אלוהים מבטיח. מה הוא עושה כדי שיהיה לנו את הביטחון שזה יקרה? עכשיו הוא נותן לנו את רוח הקודש. עכשיו, בעולם הזה, לא בעתיד. הוא נותן לנו עכשיו את הפיקדון הזה, את הערבון הזה, שיהיה לנו את הביטחון המלא, שיום אחד הוא ישלים את הבטחתו וייתן לנו את חיי הנצח. אני חושב, זה ברור מה שאני אומר. אתם יודעים מה, להתחיל לקרוא פסוקים הכתובים, זה לא משכנע. להגיד לכם שאני מאמין בחיי הנצח, ראי ביאש כתוב לא. א', אני גם מאמין בכתוב. הערבון, זה כתוב כאן, זה רוח הקודש. רוח הקודש. אתם יודעים, לא פעם אני אומר לאנשים, אתם מכירים את הביטוי הזה לפני ואחרי. אני זוכר את עצמי. לפני גיל 21 לא נטבלתי ברוח הקודש. למרות שבוע הרבה שנים אני זוכר את זה. תקופה מאוד מאוד לא נעימה בחיי, תאמינו לי. למרות שגדלתי משפחה מאמינה. אחרי זה, משהו אחר. זה מצחיק בכלל להסביר. זה דבר שעברתי אותו, ואני יודע שיש לי את רוח הקודש. עבורי זאת עובדה. אני לא צריך להאמין בזה. זה כבר קרה לי, תודה לאל. אז כמו שיש לנו כעת את הערבון הזה, אמור להיות לנו ביטחון, לא של 99, אלא 100% שנקבל את חיי הנצח. בטח שאולי מה אנחנו מדברים לכלו. אלוהים ברוב חזו החליט ככה לעשות את זה. איתנו, נותן לנו מה שאנחנו צריכים, ביטחון מוחלט. לכן שאלתי בהתחלה, למה התפילה ברוח הקודש כל כך חשובה? אני רק, מה שאמרתי עכשיו, סיכמתי בקצרה. בעיוון שנותן, מפקיד בקרבנו את רוח הקודש. כל מי שיש לו את עיוון הרוח, רוח הקודש, יודע בוודאות שאלוהים ימלא את כל הבטחתו, כל הבטחותיו אתם רוצים, ויעניק לו את חיי הנצח. זה חד משמעית. מה אתה חשוב לזה? גם בעולם הזה, בחיים הקצרים שלנו, כמה עשרות שנים, אנחנו מקבלים את כל מה שצריך, אם היא ביטחון המלא, יום אחד נירש את חיי הנצח. אני לא יודע מה אתה מזה. אין. התקווה החיה שלנו. שאומר, אני אשאל מכם מאבי, הוא ייתן לכם פרקליט אחר שישכון אתכם לנצח. תראה, בגלל שהזמן יתקדם, אני לא אשלים את המצגת שלי, אני יעבור ככה במהירות, אני לא רוצה להרחיק יותר מדי, קרה לי עוד חצי שעה. טוב, תסלחו לי, קשה לפעמים להעריך כמה זמן ייקח לי, אבל לא נורא. מה שעד עכשיו יחשב מספיק, לא רוצה להמיס אליכם. אנחנו עוד כמה דקות ניקח את סעודת האדון. באמת, אחרי מה שלמדנו גם הערב, אנחנו מדגישים, איזה חסד, איזה חסד. אני, האמת שאי אפשר להביא את זה במילים. אין מילים, המילים נגמרות. יש לכל אחד מאיתנו.